ברשות כל הקהל הקדוש, ברור לכולנו, ללא כל ספק, שהדבר שיחזיק ומחזיק עד היום את עם ישראל במשך כל הדורות זה התורה הקדושה. לפני כמה שבועות אנחנו ביחד ישבנו על שולחן ליל הסדר ושרנו, ואיש עמדה לאבותינו, השיר המרגש הזה. אלון, התורה הקדושה היא תמיד עמדה לנו, תמיד. הספר הזה הוא תמיד היה שם בשבילנו. איך אני מעריך אותך שאתה בא מרחוק, אתה לא יודע, באמת. התורה הקדושה תמיד עומדת לנו, תמיד, הספר הזה. אני מקווה באמת היום שאני אספיק קצת לשפוך מה שיש לי להגיד על מה שיושב כאן בהיכל. זה לא משהו רגיל. תזכרו תמיד, כל החיים שלכם, אהובים שלי, אם מישהו ישאל אותך, אני רוצה לדעת יהודי, תגיד לי, במה אתה יהודי? בוא תגיד לי, במה אתה יהודי, ילד? בוא תגיד לי, על מה אתה יהודי? תענה לו תשובה אחת, תגיד לו, אני יהודי בתורה שלי. יש לי משהו שלא היה ולא יהיה לשום גוי בעולם. תדעו לכם, רק הספר הזה, רק הספר הזה הפך אותנו למשהו אחר. רק הספר הזה. הספר הזה, מה הוא? לפעמים בשמחת תורה, תאמין לי, אני מחזיק את הספר. זה לא כבד כל כך, הוא קל. ואני אומר, ריבונו של עולם, הדבר הקל הזה, אני מצליח להחזיק אותו, הוא מחזיק אותי. הוא מצליח להחזיק אתכם ועוד מיליונים במשך מאות שנה. הכל על הגב שלו. כל אחד מאיתנו חייב לדעת מעכשיו עד לא יודע מתי. כל אחד חייב לדעת אם חלילה היו מפרידים את עם ישראל מהתורה אפילו רגע אחד, לא היה נשאר יהודי אחד בעולם. יהודי אחד בעולם לא היה בלי התורה. בואו תיכנסו צדיקים, בואו. אין אומתנו אומה, רבי הרב סעדיה גאון היה צועק את זה כל החיים. אין אומתנו אומה, אלא בתורתנו. כל העם היהודי, כל העם היהודי נולד מהספר. אתה נולדת מהספר הזה, אתה קיים פה בגללו, אני, סבתא, כולם. לא בגלל שום דבר אחר. כולנו פה יושבים אחד ליד השני, כאן בתוך בית הכנסת, רק בגלל האותיות האלה. שלא יבוא מישהו ויגיד לי, הנה גם לאסלאם, חוץ מכבוד בית הכנסת, לאסלאם גם יש ספר, קוראים לו קוראן. הנה הברית החדשה, גם יש לנוצרים. אהובים שלי, הדתות האלה, אפילו אני לא אזכיר את זה פה, זה חיקוי קלוש. זה חיקוי קלוש. התורה שלנו עמוקה בשביל להעתיק אותה. אי אפשר להעתיק את התורה שלנו. עמוק עמוק מאמצעינו. התורה זה ספר. הם יכולים להעתיק מה שהם רוצים, כמה חוקים וכמה סיפורים, זה יישב בארון, אין להם הרבה מה לעשות עם זה. התורה שלנו, העומק שלה והרבדים שבה, זה עומק שלא ייגמר לעולם. לעולם. אי אפשר להעתיק דבר כזה. איך שרים בבקשות? מים עמוקים ידלם איש תבונה. מים עמוקים? רק אנשים חכמים יכולים לדלות. אבל סעדיה גאון היה אומר, תדע עליך, אם אתה יהודי, זה רק בגלל התורה שלך. לירן, אני לא ראיתי אותך צדיק, התורה, תדע עליך, יש בה ארבע חלקים. אולי אנחנו צריכים לדעת את זה, ללמוד את הדברים הפשוטים האלה, שאולי לא כל אחד בקי בהם, אתה יהודי, אתה צריך לדעת את הדברים האלה. התורה מחולקת לארבעה חלקים בן ציון. הפשט שלה, יש לה את הפשט, השס, המדרשיים, יש פשט, יש רמז, זה כבר רבד קצת יותר גבוה, יש דרש, יש סוד, זה למעלה מהכל. על הרובד הכי נמוך שיש בתורה שקוראים לו הפשט, אף אחד לא יכול להשיג אותו. הפשט שלו, אף אחד. כנס לכל אלים, בכל מקום. גמרא, ש"ס, דיינים. חוכמה כזאת מופלאה, אתה רואה דיינים, אתה רואה רבנים. שנה, שנתיים, מגיע לכולל בשעה 8, יוצא ב-6 בערב, עוזר לכולל ערב בשעה 9, הולך ב-11, מפסיקים ללמוד אותה. תבוא עוד 10 שנים, ותמצא אותו לומד. תגיד לו, רגע, אני לא מבין, העורך דין כבר סיים. יש לו כבר משרד, סיים את הלימודים שלו, רואה חשבון סיים. לא סיימת! ראה, עדיין לא התחלתי. רב אלישיב היה תופר, תופר, כל יום 18 שעות לקדוש ברוך הוא של תורה. שומע מה אני אומר לך? 80 שנה. תלמידי חכמים, שזה הדבר הכי יפה שיש בעולם. למה הם נקראים תלמידי חכמים? אומר לך, אתה יודע למה? נכון, אני בן 80, כולם שואלים אותי שאלות, אני אענה להם. אבל אני יודע שאני עדיין תלמיד. לא סיימתי. זה כזה גדול עליו, הדבר הזה? יש לי דרך כזאת ארוכה עוד עם הספר הזה. עורך דין מזמן סיים, רואה חשבון סיים. זה קצר לידה. אצלי זה ארוך. ראה דוד המלך בתהילים. אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי. כי גר אנוכי עמך. מה אומר להשם? ריבונו של העולם, אני גר, אני מרגיש גר. אתה יודע מה זה גר? אתמול אדם נכנס לרבנות, גירו אותו. דוד המלך, אתה קורא לעצמך גר? איפה כל אותה לא דוד בן ישי, אבא שלך זה ישי, אבא שלך היה מארבעה אנשים שלא חטאו מעולם, אבא שלך לא פגע באשתו אף פעם. אתה קורא לעצמך גר? אומר המדרש, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה גר חדש בתורה? אף אני חדש בתורה. אני מרגיש כאילו אתמול התחלתי. דוד המלך, תחשבו, היה כמו ראש סנהדרין, היה כמו הרב הראשי היום אצלנו. אני חדש בעולם. כל יום אני לומד אותה, אני מרגיש כמה אני קטן. בגלל זה תדעו לכם, אין לעולם, לעולם, אתה לא תמצא כמו בחכמי התורה. חפש חכמים בעולם, לא תמצא חכמים כאלה. למה? אתה יודע למה? כי יש להם שכל של תורה. זה מוחות שהתרגלו לחשוב. תלמיד חכם? זה מוח שהתרגל לחשוב במשך 10, 20, 30, 40 שנה, 50 שנה, בצורה הכי עמוקה שיש. זכל ישר. אתה יודע מה זה חזון איש? חזון איש, נכנס אצלו מישהו עם פתק, אמר לו, כבוד הרב, יש פה מישהו, גילו לו את המחלה. הרב התפלל עליו שיחרטו את הגידול כמו שצריך, שיעבור בשלום. התפלל עליו הרב. קח את הפתק, אני מצטער להגיד לך, אבל אני לא רואה פה שום מחלה. לא מחילה, אני באתי עכשיו מבית החולים, רופאים רק מתלבטים איך לכרות, כמה לכרות. יש לו מחלה, מי אני שאני אגיד לרב, אבל יש לו מחלה. תסתכל עוד פעם על הפתק, אומר, טוב, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אני לא רואה פה שום מחלה. תסתכלו, אתם רואים פה איזה מחלה? תגלם את הפתק. בבקשה, הכל בסדר, אתה יכול ללכת. הוא הלך, בוקר למחרת, הוא מתקשר לשמה של הרב. תגידו לרב, תגידו לרב שהוא צדק. לא קורטים ולא כלום, כי אין כלום. מאיפה זה נולד, אתה חושב לו הסיפור הזה? למה אתה לא קורא אותי עוד ככה? למה אני לא קורא ככה אותיות?
הוא היה שרוי כל חייו, האיש הזה, ברבדים הכי עמוקים שיש בתורה. כל המוח שלו, כל הראש הזה, היה שרוי עמוק בתוך מים של תורה. שבן גוריון, ראש הממשלה, שהיה נחשב איש חכם, שהוא נכנס אצלו לוויכוח על אידיאולוגיה, רבע שעה רוצה להתעמת איתו על שכלים, על הנהגות בעולם, על השקפות. הוא יצא החוצה אחרי הפגישה, אחרי רבע שעה, הוא גם כתב את זה אחר כך במכתבים שלו. הוא כותב, אני הכרתי הרבה בחיים שלי אנשים חכמים בעולם. זה משהו אחר. יש שכל בעולם. הוא עשה לי משהו. זה לא עוד אנשים תלמידי חכמים. שהתלמיד שלו נכנס אצלו. בוקר, חזון איש. רוצה להגיד בוקר טוב לרב, בן ציון. הוא רוצה להגיד לו שלום. הוא ראה אותו, מחזיק בספר, מסתכל מהחלון דרך השמשה, הוא ראה אותו מעיין בסוגיה. המצח שלו מקומט. חושב. אפשר להפריע לו. אני רוצה בוקר טוב לרב להגיד, אני חייב את הברכה שלו הבוקר. 10 דקות מול השמשה, 20 דקות. מתח, מצח, מצח מקומט. הוא רואה שהרב כבר לא פה, הלך. הוא נכנס בשבע בערב, אותה תנוחה. מול החלון, מצח מקומט. אותה תנוחה. 10 שעות. הוא עוד חושב ומעיין. למי מגיע הקרדיט, תגיד לי? כל הקרדיט שאני מספר לכם עכשיו, זה רק לתורה. רק לה. תאמינו לי, רובן, קודם כל הכבוד לך על הכל, באמת עסקי לחיים טובים. כל פעם מחדש מראים לי כמה אתה חשוב. תודה רבה על הכל. תאמינו לי, רק התורה עשתה אותו כזה. יש לו משפט מרגש לחזון איש. הוא אומר, מעולם לא ידעתי עצב מיום שהכרתי אור האורות. יודע איזה משפט זה? איך אדם עם כיסא ושולחן, זה מה שהיה לאיש הזה. האדם הכי שמח במדינה. חילה שאני אומר, לפעמים באים לפה אנשים בחוץ עם רכבי סירד. ודמעות בעיניים, תעזור לי כבוד הרב, באמת, אני מבין. איך יכול להיות? הוא לא רכב סירד. כיסא ושולחן וארבע על ארבע, הוא יכול לתרום קילוגרמים של שמחה, מי רוצה אני אתן לו. פסוק אחד זה בתורה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אם אתם תחזיקו מה שאני נותן לכם, הגויים ישתחוו לכם יום יום. אל תנסו דברים אחרים, אתם לא טובים בזה. בתורה שלי אתם תהיו ראשונים. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אם גוי, אני לא יהודי, אם גוי יבין, גוי יבין מה הולך בכולל, אם גוי בחוץ לארץ יבין מה זה כולל, הוא ייכנס לראות אברכים, הוא יבין מה זה תורה, יכאב לו הלב. הוא כל יום יבכה, ריבונו של עולם, למה עשית אותי גוי? בצפון קוריאה יש אנשים היום, בצפון קוריאה זה אנשים שאוהבים שכל, אוהבים לימודים, הם ימצאו את הגמרות, הוא לוקח גמרות. הם הבינו שהגמרה נוגעת בכל הנקודות של הקליטה של המוח. הגמרה תיגע לך בכל השכלים שאפשר לפתח במוח. מישהו יראה לי סרטונים, יושבים שם, אתה רואה אנשים, עיניים מלוכסנות, גויים. יושב מורה, והם גמרה מתורגמת לקוריאנית. תאמינו לי, הם מתלהבים, אבל הם לא יודעים עוד כלום. מהקליפה של הקליפה הם מתלהבים מהתורה. אם היו יודעים באמת מי זאת התורה והתוחמים את הטעם האמיתי, אם היה מותר להעביר להם, הם רק תרגום. תרגום זה תקרא, תהנה קצת מהתרגום. אם היה מותר להעביר להם את האמת, הטעם שלה, אני יכול לשמע לכם, היו עומדים, רצים לפה, עומדים מחוץ לבית הדין וצועקים, תגייר אותי, אני מתחנן. אני מתחנן, הוא היה אומר לדיין, תקבל אותי. צדיק שלי אתה. אני בזכותך, אתה רואה, אני אשתי.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אני מדבר איתכם פה רק על הפשט של התורה, רק על הפשט, לא על הסוד שלה. זה רק הפשט. על הפשט אפשר לדבר שחום. על הסוד שבה יכלה הזמן והוא לא יכלה. אי אפשר להסביר פה בשיעור אחד מה זה תורת הסוד של העם היהודי. אם אמרתי לכם הרב אלישיב 18 שעות ואנשים משווים עד גיל 70-80 ועוסקים, זה רק בפשט שלה, ברובד של הסוד. עין לא ראית אלוהים זולתך. זה לא ייגמר לעולם. מספיק רק לפני 500 שנה, היה רב גדול, קראו לו רבי חיים ויטל, היה גדול המקובלים בצפת, הוא היה מבוגר, הוא היה שר הקבלה בצפת. הוא היה בקיא בקבלה מעשית, זה לא היה אדם רגיל כל כך. באחד הימים שהוא מלמד את התלמידים שלו, יש לו קושייה בזוהר, בן. לשאלו, הוא לא מבין. שואל את התלמיד הזה, יום, יומיים, שבוע, שלם, אין תשובה. אמרו לו, תשמע, הרב, לא נעים להגיד, אבל יש פה איזה מישהו הגיע, אמרו, איזה מקובל אחד, הגיע ממצרים לכאן. בחור בן 37, הוא נשוי. אומרים שהוא משהו מיוחד בקבלה. אמר להם, אני 70 שנה, אתם אומרים לי ללכת לאדם בן 37. לא מגאווה. אני לא חושב שהוא ידע להשיב את מה שחסר כאן. עוד יום קושייה, אין תירוץ, הם בצער גדול. אמרו לו, הרב, מה יכבד לרב? הרב ינסה, אולי הוא יענה לו. והוא עם הענבה שלו, הולך ברגל, איש זקן, דופק בדלת, רואה בחור צעיר, פותח לפניו. שלום, כבודו, שמעתי, כבודו קוראים לו ארי, זה נכון? אמרו, אנחנו אנשים פשוטים. אמרו לי, אולי כבודו יכול תרץ את הקושייה, אני אשאל, אני לא חושב, אני אנסה להסביר, אם תבין. אמרו לו, בשמחה גדולה. שאל אותו, זה שאלות שקצת פה גם קשה להסביר, גם אני לא אבין כמו ש... קשה. שאל אותו את השאלה, אמר לו, טוב, אני אסביר לך מהר, אני אין לי זמן, אבל תקשיב, אם תקלוט, אשריך. ככה אמר לו הארי, הוא אמר, זה ככה אומר לי, מה, הוא חושב, אני ילד קטן? ואז אמר לו, תראה, זה בזער אנפין דה בינה. זה בעריך אנפין דה בינה. זה תירוץ. זה נצח עוד יסוד דה כך וכך. אמר, רגע, מה אומר לי זה עכשיו? חושב, 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 מתרץ לו מפה לשם, משתגע. רגע, אתה יכול לחזור עוד פעם, אני אשמע את זה. אבל כן, זה זער אנפין דה בינה, זה עריך אנפין דה בינה, זה נצח עוד יסוד וכו' וכו'. איזה יופי, איפה שמעת את התירוץ הזה? מה לא רגע, יש עוד אחד, עוד תירוץ, רגע. התחלנו. אני אגיד לך עוד משהו. ואז אמר לו, עוד תירוץ. הוא שמע את זה, המשתומים. אדון של העולם, מה זה הילד הזה? אני חיים מקובלים כאן 70 שנה בצפת, אני לא שמעתי עוד דברים כאלה. שישה פירושים הוא אמר לו, זה וזה וזה. רבי חיים ויטל רצה לנשק לו את הידיים, אמר לו, מחילה, אל נשק לי את הידיים. אני לא חושב גם שתראו להיות תלמיד שלי, בבקשה, יש לי פירוש, זה השישה כנגד ששת ימי המעשה. יש לי פירוש גבוה יותר מכל אלו כנגד שבת, אתה לא ראוי לקבל אותו, תצא בבקשה. הוא שמע את זה, הוא הסתעזע. מה לא ראוי? איך אתה אומר לי לא ראוי? הוא הבין שיושב לפניו שר התורה. אני מתחנן לפניך, תגיד לי את התירוץ הזה, אני אגיד... אני מבקש מחילה, אני אמרתי לך מה שמותר לי להגיד, אם אפשר לסגור את הדלת בבקשה, תודה רבה. הלך, התחיל לבכות, בנו של העולם, זימנת כזה גדול לעולם, למה אני לא יהיה חלק? התענה, הלך התענה, בכה בכיות, חזר אליו, פתח את הדלת, אמר לו, בכית, נכון בכית? עכשיו אני אגיד לך את הפירוש נגד שבת. ואז אמר לו את הפירוש השביעי, והתחילו עיניו נושרות דמעות שיש כזה עומק בתורה. שמע את כל התורה ממנו, אמר לו, אני מתחנן. תגיד שתהיה הרב שלי, אני רוצה אותך לרב שלי. אני מתחנן. אני רב פה של כולם, אני מסיר את הכובע, אתה תנהיג פה את הקהילה. תקבל אותי עליך כתלמיד. אמר לו, קיבלתי אותך עליי. היה מלמד אותו את התורה, כל תורת הקבלה. אבל הוא היה שוכח, זה היה כמות כזאת גדולה, תכף תראו למה. כזאת, מסה כזאת גדולה של חומר, לא יכול. אמר לו, אתה לא זוכר, אה? אמר לו, הרב, אני לא זוכר. אני לא זוכר מה שהיה אתמול. אתה אומר לי היום משהו חדש, אתמול אני לא זוכר. אמר לו, בוא איתי. זה היה בטבריה. הוא מספר שם בהקדמה, ולקח אותי מורי ורבי, ומצאנו ליד ימה של טבריה כעין דוגית קטנה. דוגית זה סירה קטנה. ועלינו שמה, והגענו לאיזה מקום קרוב, וראיתי כעין מעיין מקלח. אני פתאום רואה בתוך ימה של כנרת, כמו איזה זרם של מים שיוצא. ואמרתי לרבי, מה זה רבי? אמר לי, זו בהירה של מרים. לקח כוס, אמר לו, תברך שהכל. ידעתי מה זה. לקחתי את הכוס, ברכתי שהכל, ושם שם הוא כותב, ואז נפתחו, הרגשתי שנפתחים שתי כליותיי, כעין שתי תורות. יש לי כוח לקבל את כל התורה. ומאותה שעה אומר, כל מה שהיה מספר לי, לא הייתי מאבד אפילו מילה אחת, כמו בורסות שאינו מאבד טיפה. הוא ישב איתו, הוא אמר לו, תקשיב, אני בן 37, יש לנו שנה ושמונה חודשים. עד שאריזה לה צריך ללכת מהעולם, הוא גילה לו, שנה ושמונה, אתה צריך להספיק את החומר. הוא הספיק, אדם זה כתוב. אדם יעקב, הוא השאיר לנו בעולם שער הגלגולים, שער הקדמות, יעץ חיים, שער הפסוקים, שער מאמרי רשבי, שער ושער ושער יחוד ושער הקדמות ושער ושער ושער, שמונה שערים למערכו שזה אי אפשר לגעת בכלל. זה אני אומר לכם, אתם תפתחו את הספר הזה, אתה תפתח, אתה תמבעל, מיד אתה סוגר אותו מהפחד, אתה תסגור אותו, אתה יודע מה כתוב שם? כל הגלגולים שבעולם. מי נפטר? מי נולד? מי הגלגול שלו? מי הגלגול שלו? למה זה נפטר צעיר? למה זה נפטר מבוגר? מה האיש הזה בא לעשות בעולם? כל מה שאתה רוצה, תוכנית על העולם הזה, זה שמה. איזה מלאך ממונה על רפואה, באיזה שעה, איך משביעים מלאכים שהוא לא יקיש, שלא חלילה יעשה אותו חולה. שעות שמלאכים פועלים בשמיים, באיזה שעה הוא הולך, באיזה שעה הוא בא. כל זה נמצא היום כתוב. לא כל אחד יודע לקרוא את זה, אבל זה כתוב, כן, יש לנו את זה. כל זה, אם תחיה 500 שנה בעולם, 500 שנה, לא תוכל לעמוד בסוד הדברים האלה. כל מה שאני מספר לכם, זה המעט שבמעט, באמת זה המעט שבמעט. אני לא יודע מה זכינו, באמת אני אומר לך, אהוב שלי, שנולדנו יהודים, אני באמת פעם ישבתי, אמרתי, ריבונו של עולם, תראה כמה מיליארדים יש בעולם. אני לא יודע מה עשיתי בגלגול שעבר, שאתה החלטת להביא אותי לכאן. יהודי. ולא רק להביא אותי יהודי. להכיר את התורה שלך. אתה יודע איזה זכות צריך לזכות להכיר את התורה של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, באמת בשם כולם מודים אנחנו לך על הזכות הזאת שנתת לנו להכיר את הספר הזה, את ספר הספרים. אבל אני באמת רוצה לשאול, אחרי הכל, אחרי כל מה שאני קצת מספר לכם יחד איתכם, איך יהודי אין לו זמן לתורה? איך יהודי באמת אין לך זמן לתורה? או איך יהודי מקדיש לתורה לדבר הכי יפה, בשביל זה אתה נולדת בעולם, איך אתה מקדיש לה רק 20 דקות? קוריאני מדרום קוריאה מבין. איך אתה לא מבין? איך יהודי לא מבין שבלעדיה, באמת, בלעדיה זה סתם עוד חיים. כל מה שאתה יהודי בחיים האלה, זה רק בגללה. ואם אתה יכול להגיע לטוב כאן בעולם, זה רק דרכה. תסתכל על התלמידי החכמים, תסתכל עליהם. תסתכל על גדולי הדור. איפה תמצא אנשים כאלה? אני באמת, אני אומר לכם, אני רואה להבדיל נבחרי עם, אני רואה נשיאי מדינות, אני רואה שממשלות, אני מצפה מהם לקצת גדלות, קצת. תראה לי גדלות, ודווקא שם במקומות שאני קצת מצפה מאנשים בחירי עם, אותך ציפו ממך, שם המקום שאתה מחפש גדלות, אני מוצא שפלות, זה כואב לי. מתעסקים בלהכפיש אחד השני, אתה מתעסק בכבוד שלך. אני מסתכל על חכמי ישראל, אני רואה את חכם בן ציון אבא שאול והרב יהודה צדקה, עליהם השלום, מהורי האומה הם היו. הם הגיעו להכנסת ספר תורה. הם באים להיכנס לשער, הם מסתכלים כולם, הם לא נכנסים. ולמה אתם לא נכנסים? הם מחכים לכם, הספר לא נכנס. חכם בן ציון אומר, איך אני אכנס לפני רבי יהודה צדקה? אתה רוצה לסבך אותי? אז תסדר, רבי יהודה צדקה, שיכנס, תיכנס אתה. הוא אומר, איך אני אשים רגל לפניו? אוי ואבוי לי. ואתה עומד בצד, אתה רואה את הוויכוח הזה. אתה רוצה לבכות, תראה על מה הם מתווכחים. הוא לא רוצה להיכנס. בסוף, איך הם נכנסו? איך הם נכנסו, אהוב שלי, אתה יודע? הם נכנסו ביחד. הם נזהרו שרגל אחד לא תיכנס לפני השני. מה אני אעשה אם אני אעבור אותו? זה איך אומר הפסוק בתהילים, כי הנה המלכים נועדו. שמעת פעם סיפור כזה על נשיא ארצות הברית או מלך רוסיה? באמת, אני שואל. אתה גם לא תשמע. אין סיפורים כאלה שם. עליהם, אתה רק תשמע איך הוא מחפש להגדיל את הבית שלו, להרחיב אותו. תורה זה משהו אחר. התורה לוקחת אנשים, פשוט לוקחת אנשים, והופכת אותם לנסיכים. שומע אותי? התורה יכולה לקחת, תביא את מי שאתה רוצה, מאיפה, איפה שהוא גדל, לא אכפת לי. תכניס אותו לשם, באותו איך היא מוציאה אותו. חדש. לא יודע איפה היית, לא משנה. היא תהפוך אותך לנסיך בממלכת התורה. אתה לא תאמין, חכם בן ציון, תשמע, לקחו את הרב קניבסקי, את הכתב יד שלו, לקחו לגרפולוג. עניין אותם. הוא היה לו כתב משגיע, הרב קניבסקי, אני ראיתי את הכתב שלו, עוד בנערות שלו, היה לו כתב בדיוק כמו שחכם עובדיה, כמעט אותו דבר. זה כתב, אני אומר לך, מחשב לא יכול לכתוב כמוהם. בלי שורות, הם כותבים ישר. וכל אות כאילו מסרוטטת, זה משהו ש... אני פעם ישבתי להעתיק את האותיות שלהם, התעייפתי. די. זה כתב יפה. לא להאמין שאדם בן 60-70, חכם עובדיה, היית רואה את הכתבים שלו, היית אומר, לא מאמין שזקן כזה? זקן. כתב כתב כזה של ילד מסודר. מופתי! לפעמים הייתי קורא הקדמות של הרב עובדיה, או הסכמות שלו לספרים. רק לראות את הכתב שלו. הסדר שלו. זה היה מופתי. לוקחים את הכתב של הרב קניבסקי, לגרפולוג. מה אתה אומר על האיש הזה? לא סיפרו לו שהוא... שזה הרב קניבסקי. מה אתה אומר על האיש הזה? אומר להם, העולם לא ראיתי איש עם כזאת סקרנות. זה איש סקרן מי שהבאתם לי. אמרו לו, תודה מזה? הכתב שאתה אמרת עכשיו עליו שהוא סקרן זה הרב קניבסקי. אתה רוצה לשמוע עוד משהו? אמרו לו, אתה אמרת סקרן? הוא לא יודע את השמות של הרחובות ליד הבית שלו. עכשיו לאיש סקרן, אני רוצה להגיד לכם משהו, אדם שהוא סקרן, במיוחד מי שיש לו סקרנות גדולה, הוא רוצה לדעת מה רחוב פה, מי גר שמה, מי עזב, מי נכנס. זה סקרנות. זה סקרנות. תחשוב שהרב קניבסקי יושב בכולל חזוניש, לומד שם שנים. הכולל הזה יסל אותו החזוניש, עליו השלום. הוא מייסל אותו שנים. אוריאל אבא לי, רק אם תוכל פעם הבאה, תדליק את המזגנים, תהיה בריא ככה, טוב לעם ישראל. תזכיר לחיים טובים. על חום, כן. תודה רבה, אני רואה אנשים אחד לשני. תודה רבה, לחייתני. הוא יושב בכולל חזוני שנים. מהבית שלו, הולך ברגל, עד כולל חזוניש, כולל חזוניש, חוזר לבית. זה נמצא ברחוב, איזה רחוב נמצא כולל חזוניש? תגידו להם. איזה רחוב זה נמצא? רחוב, מי יגיד לי? לא יעקב. לא יעקב. לא רחוב כזה. זה רחוב מרשל. יופי. נמצא ברחוב מרשל. והוא, תקשיב טוב, שואל אותו יום אחד מישהו, כבוד הרב, אני אקח לך את החבילה, רחוב מרשל, איך אני מגיע? לא, אני לא. אני לא יודע איך אני מגיע. כשאני סיפרו לי את זה, זה איש סקרן. כשאני סיפרו לי את זה, אמרתי, בונה שעולה, אם ישאלו עכשיו אנשים שבאים לפה לשיעור, תגיד, איך מגיעים לרחוב הענפה? בענף יד מעונה. זה שתי רחובות, שלוש רחובות מהבית שלך. אתה שם 15 שנה. איך אתה לא יודע? אז שלחו, שאלו אותו, כבוד הרב, איך אתה לא יודע שמות של רחובות? איפה אתה גר? איפה אתה לומד? אתה לא יודע? אתה לא מסתכל שמאלה ימינה? הוא אמר להם, תראה איזה תשובה. 7 שנים, זה המילים שלו. 7 שנים התפללתי לפני הקדוש ברוך הוא כל יום, שהוציא לי כל דבר, שיעקור כל דבר מהראש שלי חוץ מתורה. שומע? 7 שנים אני מתחנן להשם. בונו של עולם, אל תשאיר לי כאן כלום חוץ מתורה. גם לא את הרחוב של הבית שלי. מאור, איפה יש מלך כזה? תגיד לי. אלון, איפה יש מלך כזה? זה התורה גם עשתה אותו. זה כל אחד שייצר משהו, יש זכויות יוצרים. האנשים האלה שאתה מתפעל מהם, הזכויות יוצרים שלהם. לחתום למטה, made in, חזקו ברוך התורה הקדושה, אני עשיתי אותו כזה. ולא בכדי, אני אומר לכם, לא בכדי, הכל היה בידיים של האיש הזה, הכל. כשאני אומר לכם הכל, הכל היה בידיים שלו, הכל. מה זה הכל? יש בן אדם, הוא הסכים לספר את הסיפור, וזה אני אספר לכם, שאלו אותו, אתה מסכים לספר? הוא אמר, אני מסכים שתספרו, אני לא מתבייש. רבו לו רבי יוסף קופמן, הוא גר בלונדון. האדם הזה יש לו חברת ביטוח. מנהל חברת ביטוח, שם באנגליה, כנראה יום אחד הרשויות, בדיקה מקיפה עשו לו במשרדים. הם מצאו שיש שם כנראה בעיות מאוד קשות בניהול, או דברים אפילו שיותר קשים מהניהול. זה הגיע לתביעה שאם הוא חלילה נופל בתביעה זה 14 שנה מאסר. הוא נכנס ללחץ מאוד גדול, האדם שיושב בבית, פתאום אומרים לו, תקשיב, יכול להיות מאוד שההווה שלך הולך להשתנות? יכול להיות שאתה הולך להיות מאחורי סורג ובריח בלי אישה, בלי ילדים? לא יום יומיים, 14 שנה לראות סורגים. זה לא משהו קל. הוא נכנס ללחץ מאוד גדול, ותפס אותו את האיש הזה, זה מישהו שהוא מכיר אותו רב בראש העין, ואמר לו, תקשיב, אני מציע לך, אני צריך פה מקווה בראש העין. בוא תתרום לי 1,000,000 שקל למקווה, בעזרת השם אין לך ישועה. אני לא מציע לכם לעשות דברים כאלה, כן? כי לא יודע אם ישועה תבוא, אם באמת אין חוכמה ואין תלמיד חכם מאחורי המהלך הזה. הוא לא ידע מה לעשות, לתת לו, לא לתת לו. הוא אמר לו, תראה, מה שמשערים פה עורכי דין, שזה מערך 1,000,000 פאונד, ההוצאות לעורכי דין, רק על המשפט הזה. אני לא יודע אם אני יכול, תן לי לברר, הוא הגיע לעוזר של הרב קניבסקי, אמר לו, תשמע, מישהו מציע לי למנות לו מקווה במקום להשקיע בעורכי דין. זה נכון הדבר הזה, או שזה משהו מופקע ומופקר? אמר לו, עוזר, תראה, בדרך כלל אני לא שואל את הרב שאלות כאלה, אבל תן לי, אני אשאל אותו. נכנס אצלו, אומר, קצת התבאשתי לפני הרב לשאול אותו דבר כזה. ואמרתי, נכנסתי לכבוד התורה, אמרתי לו, כבוד הרב, זה הסיפור. יש בן אדם, תובעים אותו ל-14 שנות מאסר, יש מישהו רוצה שיבנה לו מקווה, האם זה נכון לעשות את הצעד הזה? הוא צילם את התשובה של הרב. הרב עונה לו שיפטר את העורך דין שלו והקדוש ברוך הוא יהיה העורך דין שלו. זהו הרב? זהו, הבא בתור. הוא שומע את המשפט הזה, הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, תראה, אני הייתי עכשיו אצל הרב, זה גם מתועד. אמר לו, הרב אמר, לא צריך עורך דין, תפטר אותו. השם יתברך יהיה עורך דין שלך. הוא עם האמונת חכמים שלו, שומע, זה גדול הדור. הוא לא עושה הרבה, הוא מתקשר לעורך דין, הוא אומר לו, שלום, אתה מפוטר. נגמר. לא הרבה חושב, לא שום דבר, עוד טלפון אחד לראש העין, המקווה שרצית, תחייך, יש לך אותו. הוא מעביר לו את הכסף. הוא מתקשר שוב לעוזר ואומר לו, תראה, אני רוצה רק לדעת איך להמשיך להתנהל במשפט הזה. אתה אומר לי, לפטר את העורך דין, פיטרתי, לעשות עוד משהו? שאל את הרב, אמר לו הרב, אמר אל תעשה שום דבר, לא צריך. אני בתור הרב הייתי מפחד, אני אגיד לכם את האמת. זה על הכתפיים של הרב. אם הוא יהיה 14 שנה מאחורי סורג ובריח, לא הרב קניבסקי. לא הרב קניבסקי. הגיע ערב פסח, הוא לוקח את כל המסמכים של התביעה, הוא שורף אותם בשריפת חמץ. עוד דף ועוד דף, וגם הדף הזה, והוא שורף אותו, וכל חמיר עד יקב ברשותי, דלה חזיתי ודלה בחרתי, ליבתי ולבי הפקר כעפרה דערה, שרף את הכל. ואז הסנגוריה שם בלונדון, היא רוצה לייצג אותו עם איזה אחד מהסנגורים המשפטיים של המדינה. קשרים אליו, שלום, יש לך סנגור מטעם המדינה, אמר להם, אני לא צריך. מה אתה לא צריך? אתה מבין מה אתה עושה? זימן אותו התובע הראשי של לונדון. אמר לו, יש לי פגישה, פגש אותו, אמר, תקשיב. אתה לא רוצה, אתה כן רוצה. אני 33 שנה פה במדינה. לא מעניין מי הרב שלך, אני אומר לך את האמת. אם הרב שלך או בלי הרב שלך, יהיה לך עורך דין, יכול להיות אתה תישאר עם אשתך. לא יהיה לך עורך דין, הנה תראה, אני אמרתי לך, אני מכיר את זה בעל פה. אתה תשב מאחורי סורג ובריח. אמר לו, תודה רבה, אני מסתדר. יצא משם. אבא שלו, הוא גם שותף שלו בחברה. שותף שלו בחברה, נכנס ללחץ, נסע לישיבת גייצד, שם ליד ליברפול, ישיבה שעוד אחרי השואה הקימו אותה, ישיבה מאוד גדולה. יש שם הרב גורביץ. הוא נכנס אצלו, אמר לו, תראה, נראה לי הבן שלי השתגע לגמרי. אני גם יכול להיכנס חליל למאחורי סורג ובריח, הוא לא משלם כסף, הוא לא רוצה תובע אפילו מטעם המדינה. אני לא יודע מה לעשות. בונה מקוואות במיליון שקל, אין לי כסף לשלם אחר לעורך דין. אמר לו ראש הישיבה, תביא לי את ההקלטה של הרב, אני רוצה לראות את זה. הוא מביא לו את הסרטון, הוא רואה איך שהרב אומר, אם תפטר את העורך דין שלך, הקדוש ברוך הוא יהיה העורך דין שלך. אמר לו ראש הישיבה, תדע לך אם רבי חיים אומר לך ככה, זה מה שיקרה. הבן שלך לא צריך עורך דין. הוא יוצא מראש הישיבה, הוא מבין שזה ככה. הבן שלו הולך למשפט, לפני שהוא הולך למשפט, הוא מתקשר לעוזר, אומר לו ללכת למשפט. הוא לא ללכת למשפט. אומר לו, הרב אמר, אם אתה רוצה, תלך למשפט, אבל לא יהיה משפט. ככה אמר לו הרב. אתה יכול ללכת, משפט לא יהיה. הוא מספר, אני מגיע למשפט. אני יושב, מגיע תובע מטעם המדינה. זה אחד התובעים הרגילים, המדינה מסדרת תובעים מטעם המדינה. והשופט שואל, כן, מה יש לתביעה להגיד? עומד התובע ואומר, כבוד השופט, אני לא יודע מה קרה, אני אגיד לך את האמת. אני לא יודע למה תובעים אותו, אני לא מאמין בתיק הזה. אני לא יודע למה תובעים את האיש הזה. הסתכלתי קצת, עברתי על התביעה, אין פה סיבה, אני לא יכול להשיג הרשעה. אני חושב שלא שייכת בו תביעה. השופט שומע את זה, סוגר את התיק, אומר, טוב, מחר בבוקר תביאו תובע אחר, זה כלל. תובע אחר לא רוצה, תביא תובע אחר. יום למחרת הוא מגיע למשפט, עומד השופט, מגיע התובע הגדול שהוא דיבר איתו, התובע. יושב איתו. עוד תקשיב, בוא לפה. עוד כמה תובעים בתיק שלך לא רוצים לתבוע. ואני אומר לך משהו, אם אני אחליט ואני אהיה קשה, אם אני אהיה קשה, אני אמצא תובע שכן יסכים לקחת התיק הזה, הוא יכניס אותך מאחורי סורגים. אבל יש לי הצעה בשבילך, תשמע לירן מה הוא אומר לו, יש לי הצעה בשבילך. אני מוכן לוותר ולבטל את התיק שלך, אני מוכן לשרוף את הכל, בתנאי אחד. אני רוצה פגישה עם הרב שלך. תן לי רק ללחוץ לו את היד לחזור לארץ. אם אתה מסדר לי פגישה איתו, אני שורף פה את כל המסמכים. איש כזה, יש מאחוריך 18 תובעים, אני לא רוצה לספר לך. זה לא היה עוד במדינה, תן לי רק לפגוש את האיש הזה. הוא שומע את זה, הוא יוצא החוצה, מתקשר לעוזר, הוא מתחנן אליך. קודם כל הוא צעק, הוא מספר, ברוך אתה השם, המקדש שמו ברבים, ריבונו של עולם. הוצאת אותי משם. אני בניתי מקווה, שמעתי לרב, אני בחוץ. אני מתחנן דבר אחד, תגיד לרב, אני יודע, אולי הוא לא רואה גויים. תגיד לה, אם הוא מסכים, רק לראות גוי, רק שילחץ לו את היד, הוא ישחרר אותי. נכנס לרב, אמר לו הרב, אני לא מקבל גויים. אבל בשביל מצוות פדיון שבועים, הייתי מסכים. אז תגיד לו שאני מסכים, אבל תגיד לו עוד משהו. אני מסכים, אבל אני יודע שזה לא יצא לפועל. אתה רוצה לשמוע משהו? הוא חזר אליו, אמר לו לבריטי, תן יד, הרב רוצה לראות אותך. זה היה, אני סיפרתי אחרי מערב פסח, הוא שורף את המסמכים, זה היה בדיוק לפני משבר הקורונה, התחילה הקורונה, נסגרו הטיסות, עד היום הוא לא ראה את הרב. עידן, מה אתה אומר, אבא לי? זה הסיפור, אני לא יודע מה להוסיף אחרי הסיפור הזה, איפי. באמת, אני לא יודע. רק דבר אחד אני יכול להוסיף אחרי הסיפור הזה, אתה יודע מה? ברוך הבוחר בתורה ובחכמים. תאמין לי. עצמון, ברוך הבוחר בתורה ובחכמים. בוא תגיד לי אם יש משהו כמו התורה היפה הזאת. בכל המקצועות. פעם אחד האדמורים עבר ליד איזה מחסן. אני לא זוכר מזה, האדמור, אחד האדמורים הגדולים. עצר, אמר להם, המחסן הזה יוצר ריח של גן עדן, מה יש שם? פתחו את הדלת, היה יושב שם עליו השלום, עליו השלום, היה יושב שם מגן אברהם. רבי אברהם גומבינר. הוא כתב את החיבור על השולחן ערוך. הם נכנסו. לא היה לו כסף לדפים, הוא היה עני מרוד. אז איך הוא כתב תורה? הוא היה כותב את החידושי תורה עם פחם על הקירות. אמר להם, ממנו? המקלט הזה? אני מריח ריח של גן עדן. איך מריחים ריח של גן עדן עם מקלט כזה, אתה יודע? אומר ירושלמי, כי כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה. אזכור, גם אני אזכור, כל החיים. אין משהו חשוב לקדוש ברוך הוא, לבורא יתברך, אזכור את זה כל החיים. שאף אחד לא יעבוד עליך. ולא יניע אותך. אין משהו בעולם חשוב לבורא יתברך יותר מלראות אותך לומד. אין משהו כזה בעולם. תעשה את כל המצוות בעולם, כל הכבוד לך, נשלח לך פרחים, אתה צדיק. אבל אין משהו חשוב לקדוש ברוך הוא בעולם יותר מלראות אותך לומד. אתה מחפש לעשות נחת לקדוש ברוך הוא? בא מישהו שאל לו, תכבוד הרב, אני רוצה לעשות לו טוב. איך אני עושה לו טוב? איך אתה עושה לו טוב? אתה רוצה באמת לעשות לו טוב? הנה תזכור. רק הלימוד תורה שלך. תזכור. רוצה לעשות לו טוב באמת? רק הלימוד תורה שלך. גם את בעזרת נשים, תחפשי לך חתן, שילמד תורה. חפשי לך, ואם את נשואה, תשלחי אותו ללמוד. בשבילו, בשבילך, ובשביל השם יתברך. זו הנחת הכי גדולה שאת יכולה לעשות לו בשמיים. אם עשית את הצעד הזה, שימחת אותו. אתה רוצה שמח את אבא שלך? תחזיק בתורה, תתחיל ללמוד תורה. דברים אחרים זה יפה. לא כמו זה. זה משהו אחר. איך אומרת הגמרא? אפילו אדם אחד שיושב ועוסק בתורה, אין לו חברותה. והוא יחליט לפתוח בבית, הוא יחליט לפתוח ספר. אומרת הגמרא, שכינה יושבת לפניו. אין, לא כתוב את זה בשום מקום. הקדוש ברוך הוא יבוא עד אליך, הוא יבוא לבית, הוא יעשה איתך חברות השם יתברך. אין לך חברות? הוא יישב איתך. איפה יש דבר כזה, תגיד לי? נכון אהוב שלי? כל הצרות, אני מבטיח לכם, לא מפחד, כל הצרות שיש לך בעולם, יתבטלו עם החברות שאתה תקבע, תדע לך. לא משנה איזה צרות יש לך. איך אומר המדרש? הביא אני המלך חדריו. איזה חדרים יש למלך, לקדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא רוצה להחזיר, אדם רוצה לברוח מהצרות, צריך לברוח לחדרים, אומר המדרש. איזה חדרים צריך לברוח? אני אקריא לכם את המדרש. אם ראית שאיסורין ממשמשין ובאין עליך. אם אדם רואה קצת, לא יודע, קשה לי כבר די עייף מהחיים. קשה, מפה קשה, משם קשה, פתאום האישה קשה, הפרנסה קשה, מצב רוח קשה, הכל קשה! אם ראית שיסורין ומשמשין ובאים עליך, שמע לי, רוץ לחדרי תורה. ומיד ייסורים בורחים ממך.
שמעת?
יש חדר אחד, אם תרוץ אליו, הוא יגן עליך, הוא יעטוף אותך. יעטוף אותך, ככה יוקח את הז'קט, השם יתברך, שומר עליך, נראה מי יגע בבן שלי. יהיה לך בעיה, תיכנס, תקבע חברותה. תקבע, אני מדבר רק על לימוד בקביעות. לימוד לא בקביעות, זה נחמד, זה יפה, זה יש בשכר גדול, אבל לא על זה אני מדבר. מה שהשם יתברך רוצה, בשביל זה אתה נולדת. בשביל לשבת ולקבוע עיתים לתורה כמו כל היהודים במשך כל הדורות שישבו ועסקו בתורה. קבוע. אין יהודי בעולם, מי שילמד היסטוריה, אין דור שהיה לעם ישראל שלא היה שם אנשים שקובעים תורה יומם ולילה. לא היה דור כזה, לא רק במאה שערים, כל יהודי. הוא מחכה לך לזה. אם אתה תעשה את זה, עם חברותה אני מבטיח לך. אתה מסתבך? אתה תצא אחרי החברותה פעם, פעמיים, שלוש, אתה תקבל טלפון? הכל יסתדר. לך הביתה, תחייך, הכל יסתדר. כל יום יש לי כמה סיפורים כאלה. כל יום. אני כבר הספקתי, פעם הייתי סופר, אני לא סופר כבר. כל יום. טלפון? הרב, אתה לא יודע מה זה החברותה הזאת מעשתה לי בחיים. כמה יפה התורה הזאת, משה? איך אנחנו ככה זכינו להיות יהודים? תגיד לי, מה עשינו? לא יודע מה עשינו. כמה יפה, כמה... כואב לי שאני לא מצליח להעביר את כל מה שהיא באמת, רק על קצה המזלג. צריך כל החיים לדבר שלהבין מה יש לנו בידיים. כמה היא יפה, כמה היא מרגיעה, כמה היא חכמה, כמה היא מושיעה. אתה יודע כמה שעות יש בה? אני עכשיו סיפרתי לכם על הרב קניבסקי. סיפר אברך, כל פעם עולה איזה אברך אחרי הפטירה שלו, מספר משהו שהיה לו איתו. סיפר אברך, לא היה לו ילדים 9 שנים. 9 שנים זה ארוך. האמת שלעם ישראל לא יהיה צער, לא יהיה צער. זה ארוך. הוא ניגש לרב קניבסקי, בוכה. לא, הרב, אני כבר אין לי תשובות לאשתי, אני לא יודע. מה אני אגיד לה עכשיו? שנה שעברה אמרתי לה, יהיה כך, שנה שעברה טוב כך, שנה הבאה, הפרופסור הזה. 9 שנים, אין לי ילודה. הרב התרגש ממנו, הסתכל עליו הרב, אמר לו, אתה תכתוב ספר? יהיה לך ילד. הרב, אני לא יודע לכתוב ספר. אתה תכתוב ספר? אתה רוצה ילדים? תכתוב ספר. הוא ישב בכולל, אברך כולל, מתחיל לכתוב, 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 עזרו לו, הוציא ספר. הוא מספר בסעודת הודיה, אחרי כמה חודשים, אשתו נקלטה, אחרי הוצאה של הספר מהדפוס, 10 שנים, יש לו ילד. מה טוב? אבא של האיש הזה הולך לרב קניבסקי להגיד לו תודה. תודה רבה, כבוד הרב, אתה לא יודע איזה נחת נהיה לנו במשפחה, כולם יש להם ילדים, רק לבן הזה ילדים, מה סבלנו? בוא תראה איזה אושר נהיה. אמר לו הרב קניבסקי, תקשיב טוב, אדוני. כמספר הספרים שהוציא הבן שלך, כך מספר הילדים שיהיה לו. איזה משפט. הולך לבן שלו, אומר לו הרב קניבסקי, אמר, כמספר הספרים, אמר לו, אבא, אתה יודע כמה זמן לקח לי להוציא את הספר הזה? תשמע, הרב קניבסקי לא מוציא משפט כזה כל יום. מה הוא עשה? אמרו לו האברכים, תשמע, בוא ניקח את הספר שלך, בוא נוציא לו מהדורה שנייה מורחבת, מתוקנת. והרבה סופרים עושים את זה. מגדילים את הספר, מחדשים אותו, מוסיפים עוד דברים, זה גם נקרא ספר. הוא הוציא עוד מהדורה. הוציא אותה לדפוס, הוא קיבל עוד ילד. זה לא נגמר. עוד מהדורה שלישית. עוד ילד. שהוא סיפר את זה, זה אחרי הילד הרביעי, זה מהדורה רביעית, אנחנו מחכים למהדורה החמישית. 4 ילדים, 4 ספרים, 4 ספרים, 4 ילדים. אתה יכול להאמין שמאותיות בדפוס נולדים ילדים? מאותיות בדפוס, בן, נולדים ילדים. 9 שנים לא היה לו, כמה מסמכים של פרופסורים נכתבו, לא חזר שום דבר. ספר? של השם יתברך? עוד ילד, 4 ילדים, 4 ספרים. תבוא המהדורה חמישית, יהיה ילד חמישי. כמה נתרגש מהתורה הזאת, תגיד לך. כמה נתרגש ממנה. כמה צריך להתפלל באמת שלא נעזוב אותה כל החיים. שהיא לא תעזוב אותנו. שהיא תתפלל עלינו לפני השם יתברך, שישמע את קולנו. יעזור לנו ויסייע אותנו להיות קרובים אליה כל החיים, לדבוק בה ולא לעזוב אותה כל ימי חיינו, עד נשימתנו האחרונה, ויזכו כולם לראות בני משיח, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדק הקדוש ברוך הוא זכרות ישראל, וכך נקרא להם תורה ומצוות שמיהם.
אם צמא אני, זה לא למים, צמא לטבוע